שלום לכולם וברוכים הבאים, כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לפרק 23 של יהלומים באוויר. ולפני שנתחיל רק נזכיר לכם שאתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ובואו נצא לדרך. אז בפרק היום המשחק מול הפועל תל אביב, ההפלה לשמינית גמר הגביע ביום שישי האחרון, וקצת על הסגל והחלון של ינואר שקרב ומגיע. וקדימה, אני רוצה להגיד שלום לחמי בורדוביץ'.
אהלן, מה העניינים?
על הכיפק, אורי אנסלב.
אהלן, תניאל, מה קורה?
ולניר רוזנטל.
איזה כיף להיות פה.
איך עבר השבוע, חברים?
עבר מצוין. אתה יודע, כשאתה מסתכל על... לפני שאני מתחיל משפטים בה, אתה יודע, זה מראה שאנחנו...
התמטה את החומר הנלמד.
יש פה איזה משהו, זה כמו תינוקות בסבי, אז אנחנו הפכנו ל... אתה יודע, של סלובו. אם אתם זוכרים, לפני נגיד חודש וחצי, הפודקאסט כאן היה קצת נשמע כמו עצרת זיכרון לתהליך שמכבי נתניה עוברת, והמערכת נתנה זמן, כמו שקרה בעונה שעברה. גם ניב, גם אייל, גרמו למאמנים להבין שהם מאחוריהם, גרמו לשחקנים להבין שהמאמנים לא הולכים לשום מקום וכדאי שהם ירימו את עצמם. נעשו כל מיני שינויים, חלקם בתוך הקבוצה, חלק מהשחקנים הבינו שהם גם עוזבים, וכמה שחקנים שהיינו מוחזבים הם השתפרו. פתאום אנחנו מגיעים לשבוע הזה, שהוא בעצם הסוף של תהליך שקרה כאן במשך חודש וחצי, שאתה אומר, מכבי נתניה, ברוכה הבאה לליגה. כלומר, הקבוצה נראה טוב, נגד הפועל תל אביב זה היה נראה טוב, בגביע זה היה נראה טוב, ו... יפי, אחלה שבוע.
יפה, אם זו התשובה הקצרה, רוצה לדעת מה קורה אחר כך.
מאז הפעם האחרונה שהתארחתי פה בפודקאסט, 5 ניצחונות וטקו, פעם האחרונה היה באמת אווירת נחיים, לא ראיתי איך אנחנו יוצאים מזה, אני עדיין אוכל את הכובע ממה שקרה בכמה שבועות האחרונים, אבל היה, לא יצא לי הרבה פעמים לדבר על נתניה אחרי 4-0 על הפועל.
האמת היא שבתור אחד שהיה רק מקשיב לפודקאסטים עד עכשיו, אז כמו שהוא אמר, הייתה אווירת נחיים, ו... אחד שציפה לפודקאסטים, אז זה נראה כאילו פשוט חייבים להוציא חומר בחודש וחצי האלה, ופתאום דברים התעוררו, ובאמת שכאילו זה, אתה פשוט שואל כאילו איפה היו, מה קרה, כאילו איך הכל פתאום התחבר, ודי בדומה לעונה שעברה לקראת סוף הסיבוב, זה קרה שוב, וזה... צריך להתחיל לבדוק למה זה קורה, אבל כרגע רק נשמח שזה קורה וזהו.
אולי. אז באמת, מכבי נתניה ממשיכה את המומנטום החיובי, עם שתי ניצחונות מאוד חשובים השבוע, אחד בליגה על הפועל באמת, ואחד בגביע. על טירה, כובשת 8 שערים, ללא הכובש הבכיר שלה שעדיין פצוע, ולא פחות חשוב מכך, לא סופגת. אז בואו באמת נתחיל לדבר קצת על המשחק מול הפועל תל אביב, ולפני שאנחנו מדברים על מה שקרה על הדשא, אני רוצה לשאול אתכם, איך חוויתם את היציע במשחק הזה?
נכנסתי עם ניר ואלעד, אנחנו מסתכלים, אני ראיתי את טאקו שם, זה כמו היה דג במים. זאת אומרת, כאילו, בואי נע, זה היה, לי זה היה חסר, זה היה חוויה, היה כמו שנים הרבה יותר יפות של היציע. הלוואי וזה ימשיך, הלוואי וזה לא יחזור להיות כל הבלגן שהיה.
בדיוק כמו מה שאוריין אומר, חלק מהשבר שהיה עד התקופה האחרונה, שהשחקנים והקהל, זה היה נראה כאילו זה שני דברים שונים. והאנרגיות היו רעות מאוד, וזה אחד הדביק את השני. וזה מין כדור שלג חיובי. פתאום השחקנים יותר מחויבים, מאז רעננה. הקהל כתוצאה מכך פתאום הרבה יותר מעורב, וכן, מול הפועל תל אביב, יש להם קהל מצוין, הם מודדו כל המשחק, אבל האנרגיות שהקהל שלנו הוציא... היו מעל הממוצע, וזה ניכר היה למגרש.
חמי, שאלת אותי אז מה קרה ביציע העידוד? עד כמה זה היה אפקטיבי?
כאחד שנבצר ממנו להגיע למלא משחקים, למרות שהוא מחזיק במנוי כבר מלא שנים, לא הייתי גם במשחק הזה, ואני מסתמס עם אח שלי, או התחלת לצורך העניין מהטלוויזיה, ואחד הדברים שאמרתי לאחי זה שכאילו... הסאונד של הקהל היה כאילו פשוט סמרמורת, כאילו הקהל היה באטרף, וזה הרבה לפני הגול הראשון, היה כאילו הם באו לתת עבודה לא פחות מהשחקנים, ו... באמת, כאילו, מבחינת עידוד, זה פשוט היה נשמע כאילו, זהו, שמנו את העניינים בצד, שמנו את כל השטויות בצד, וכולם באו לתת עבודה, וזה פשוט היה נשמע באמת, בעיקר בשניים האחרונים, בשתי הגולים האחרונים, זה פשוט היה נשמע אירופה, פשוט אירופה.
למרי, היה פה קובי אמר בפרק הקודם, ודיבר באמת על כמה חשוב זה האחדות של היציאה, וכמה אפקט בעצם יש לזה שכולם מתאחדים ויוצרים איזה סוג של יציאה עידוד כזה סופר משמעותי, וכאילו בשורה התחתונה זה פשוט נקודות, זה נקודות על הרצפה שאנחנו יכולים לקחת ולדחוף את הקבוצה קדימה.
כן, דיברנו על זה הרבה פעמים, זה ההבדל בעצם מהותי בינינו לבין הקבוצות שמבחינה מקצועית בלבל שלנו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על היריבות שלנו, אם המטרה היא פלייאוף עליון, היריבות שלנו לפלייאוף זה בני יהודה, הפועל חיפה, אשדוד אולי בתקופה מסוימת, קריית שמונה. היתרון שלנו עליהם הוא לא בזרים או בעמדה כזו או אחרת, היתרון הוא במועדון, במסורת, בקהל, ואם אנחנו מאבדים את הקהל, אז אין לנו שום יתרון על הקבוצות האלה. וכשזה חוזר וקבוצות מגיעות לנתניה, והקהל מתפקד כמו שהוא מתפקד, זה גם נראה אחרת. עכשיו, הייתי רוצה להתייחס כאן למשהו אחר, ולהגיד שאם דיברנו קודם מבחינה של ספיגות, כלומר, בתחילת השנה...
אז בוא נתחיל באמת לדבר על משחק ההגנה, אוקיי. מה שהיה במשחק הזה.
כי בתחילת השנה, שלושה משחקים ראשונים לא ספגנו, ואז ספגנו את השניים מול כפר סבא, ואחר כך כבר היה ספיגות בכל משחק. אבל בשלושה המשחקים הראשונים שיחקנו מול קבוצות שמבחינה התקפית, לא ממש סיכנו אותנו, וזה היה די משקר, האפס ספיגות האלה לאחר שלושה משחקים. לעומת זאת עכשיו, כשאני מסתכל, שאמרנו על רשת נקייה, אוקיי, מול הפועל חיפה קיבלנו שער, אבל בסדר, יכול לקרות, גם שיחקנו טוב, וגם היינו בעשרה שחקנים יותר ממחצית, ומול קריית שמונה ידענו בדקות פחות טובות, עדיין לא לקבל את הגול, מול רעננה ידענו לא לקבל את הגול, בבלומפילד שיחקנו הגנתי טוב, וזה בעיניי מה שהרבה יותר מועדד אותי מאשר פתיחת העונה. כי לא החלפנו כלום בעצם בסגל, מלבד שינויים פנימיים.
אז בוא נדבר רגע על המצבת השחקני בהגנה שלנו.
יפה. זה מביא אותי ישירות לדבר על ג'אבר. שבעיניי הוא נכנס מהר מאוד לעמדה. כלומר, אתה יודע, בשחקנים מדי פעם, או שהם מקבלים... או שהם מגיעים לקבוצה ככוכבים, או שקונים אותם, או שיודעים שהם איזושהי הבטחה, נתנו כבר עונה אחת טובה בלאומית, או בקבוצה אחרת בליגת על, והם מגיעים אלינו, או לכל קבוצה אחרת. ויש שחקנים שצריכים להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ויש פה המון המון את האלמנט הזה של המזל. ועבור קארם ג'אבר זה פתאום ככה, ויקי בעונה כמו שהוא, וטורג'מן, וכל הסיפורים עם הררה, פתאום מגיע בחור בן 19, שאומרים לו, אוקיי, עזוב את הנוער, אתה עכשיו הולך לשחק עם הקבוצה הבוגרת. זה היה נראה כאילו, אין לך מה להפסיד, לך על זה, והוא הלך על זה בגדול. עכשיו, אני לא רוצה להיסחף, וכבר נכוונו בעבר משחקנים שהם לא יציבים, אבל הוא ניכר שבכל משחק הוא משפר עוד משהו במשחק שלו. נראה שיש לו ניסיון הרבה יותר ממה שבאמת יש לו. הוא יודע מתי לעלות, הוא יודע מתי להרגיע, הוא משחק הגנה בצורה חכמה, הוא נמנע מפאולים מטופשים. אני חושב שזה לא יישמע מוגזם לומר, שהוא ההבדל בין ההגנה של תחילת העונה להגנה הנוכחית.
לגמרי, מסכים.
בעיניי, כאילו.
אני חושב שזה גם יותר קשור אולי לזה שאנחנו נשארים עם אותו הרכב הגנתי, זאת אומרת, כמה משחקים רצוף. יש פה יכולת לייצר כימיה הגנתית, לא רק בעמדת המגן. אם אני מסתכל גם על דולב אזולאי, וזה גם מקום להגיד לו מילה טובה על השיפור שלו בעונה הזאת, בכלל, ואני גם כמה משחקים האחרונים, אבל נראה שהוא מפתח סוג של כימיה טובה עם טים, הוא צובר יותר ביטחון, זאת אומרת, ראינו את זה גם במשחק גבי, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, אבל לגמרי נקודה לציון, ואני חושב שג'אבר נכנס לאותה משבצת, זאת אומרת, הבן אדם בא עם הביטחון מהבית, אין ספק, אבל זה שיש לו גב לשחק עכשיו כמה משחקים רצוף, עוזר.
נכון, אבל... גם שחקן שמקבל את הצ'אנס הזה, ובוא נגיד שאם הוא לא היה טוב, אז ויקי כשהיה מקבל את ההרכב, לא היה נכנס למגן שמאלי. הוא היה חוזר לעמדת המגן הימני. אנחנו יודעים מה היכולות של ויקי, ולטוב ולרע. וג'אבר אמר, אוקיי, יש לי פה הזדמנות להיכנס. והוא ידע שאם הוא לא יביא משהו שהוא יותר מויקי, יעדיפו את ויקי. ובעיניי זה מעיד על חוסן מנטלי, שזה משהו שאגב, אם אתה מדבר על דולב, דולב עשה קפיצה מאוד, 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 מאוד משמעותית, כי בעונה שעברה, בפעמים בהן הוא קיבל את ההזדמנות, להבדיל מקרם, הוא לא היה מספיק טוב. והוא גרם לנו בקהל, וגרם גם לצוות, לחכות שהשחקן אותו הוא מחליף יחזור מפציעה, אם זה היה ברנקו, או אויבך, או דודי לעתים, ועם קארם זה לא קורה. כלומר, כשקארם משחק, אנחנו לא אומרים, איפה ויקי, איפה אררה. אנחנו אומרים, יופי, יש קארם, שימשיך ככה.
לגמרי, אני מסכים, ואני חושב שמן הסתם לא כולם מנטלית מחוותים אותו דבר, וצריך לזכור גם שדולב, זה העונה השנייה שלו באמת בליגת העל. שחקן צעיר, יש עוד בעונה להשתפר.
אגב, אני חייב כאן להוסיף עוד משהו, אמנם נגיע עוד מעט לדבר על הגביע, אבל אם אנחנו מדברים על עניין מנטלי, אתמול במחצית השנייה, כשקארם שיחק על הגדר, הקהל של טירה לא הפסיק לקלל אותו, ולירוק עליו, ולזרוק עליו חפצים, וזה לא היה, זה לא ניכר שזה השפיע על איך שהוא שיחק. כלומר, זה גם משהו שמראה שיש לו קצת את האור של פיל, גם השחקנים היותר מנוסים בקבוצה ידעו לבוא ולהרגיע אותו, והוא שמר על עצמו, הוא לא נתן לקהל להיכנס לו יותר מנה מתחת לאור, ועוד נקודה לזכותו.
אני אגיד משהו אחד רק לגבי זה, כל הקטע עם אזולאי היה, שכמו שהוא אמר בעונה שווה, זה אותו דבר גם העונה, כאילו רצית לראות את הקבוצה הרצה כאילו, עם טים ורומן, ביחד עם מגן יווני ושמאלי, שלא יהיה כל הזמן את הרוטציית אין ברירה הזאת. ואז כאילו, קארם כאילו, ממש כאילו, נכנס בצורה מעוררת כבוד, בסיטואציה לא פשוטה, לעמדה שלו. ודולב, כאילו פתאום, אתה יודע, אתה אומר, טוב, אתה עכשיו אתה רוצה לראות את דולב וטים, כאילו שומרים על הבריאות ונשארים כאילו במערך, כמו שזה, אתה לא מחפש, זה כאילו דולב עבר מהפאזה של כאילו, כמו שהוא אמר, להיות בסיטואציה של, טוב, מתי מגיע ברנקו, מתי טים חוזר למצב של, זה ההרכב שלך בהגנה, זה הרביעה שלך מאחורה בגדול, כאילו... טים ודולב כאילו חייבים להיות שם כרגע.
אני רוצה להגיד שני דברים זריזים. אחד על הקהל, הקופסה היה מגרש שהביא לנו נקודות. היעלום עד בכמה שנים האחרונות לפחות הוא לא מגרש שמביא נקודות, אפילו קצת להפך, למעט אולי במשחקים גדולים. אני חושב שמשחק האחרון נגד הפועל תל אביב זה הפעם הראשונה שזה לא היה משחק שמאוד נחשב או אצטדיון מלא או משהו חגיגי, שהקהל עזר להביא את הנקודות האלה. זה לגבי הקהל. לגבי חוליית ההגנה, דיברנו על קארם, גם על טימי ועל דולב. אני אגיד משהו שאולי אני מאוד אצטער עליו בעתיד, אבל ויקי בתור מגן שמאלי, שני משחקים, שלושה משחקים כבר, ללא טעות אני חושב אפילו.
כן.
הוא מרגיש לי שהוא יותר טוב בשמאל מאשר בימין, אולי כי הוא פחות, הוא יותר מפחד בינתיים לעשות את השטויות הרגילות, בינתיים אני חושב שזה שיחוק.
עם הגבעה מפתיע מאוד ברגל שמאל.
יותר טוב מאשר רגל ימין, בינתיים.
אגב, אני רק רוצה להגיד אנקדוטה לגבי הקהל כאיש מקצוע בעולם הסאונד.
בעולם הקהל.
בעולם הקהל והסאונד, כן. אז הקהל של הפועל יושב על עמדת השידור, כי אנחנו בחרנו להיות במזרחי. וכולם יודעים שיש להם קהל שלא מפסיק לעודד, ופשוט הקהל שלנו באמת ביטל אותם, מרחוק, כאילו, כי בדרך כלל את המזרחי פשוט שומעים חלש יותר מהמערבי, אז כאילו לגבי זה, זה כאילו, זה ממש היה בולט בטלוויזיה.
אם אתה איש סאונד, תארגן מיקרופונים במזרחי, שמעו אותנו חזק.
או שתכבה את הסאונד לקהל האורח.
נהיה על זה, על זה.
אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים בעצם, אז 4 ביתות למסגרת מתוך 9 איומים של הפועל תל אביב. אנחנו מייחסים את זה למשחק ההגנה שלנו, או שאנחנו מייחסים את זה להתקפה הדלילה של הפועל?
ברור שגם וגם. ההגנה שלנו, כמו שאמרנו, מתייצבת, זה נראה הרבה יותר טוב. פועל תל אביב קבוצה, אולי הכי חלשה, במשחק הספציפי הזה לפחות, הכי חלשה שראיתי עונה, הם היו מתחת לכל ביקורת. מאוד הייתי רוצה להגיד שזה בזכותנו, שאנחנו הצלחנו לבטל אותם בכל אספקט במגרש, נראה מה יהיה הלאה, אם נוכל לדעת, אם זה באמת אנחנו ביטלנו אותם, או שהם היו חלשים לבד, כמו בהרבה משחקים אחרים.
האמת היא שרציתי להגיד, בנוסף למה שאוריאן אומר, שכביכול עם אפקט המאמן, או הצוות מאמנים שלהם, שכביכול נכנס כדי להציל את המולדת, אז היה איזשהו כאילו התעוררות אצלם, ניצחו שני משחקים, ואתה יודע, אוטומטית כאוהד נתניה, אתה ישר כאילו מסתכל על המשחק הזה, ואין מצב שאתה מנצח את המשחק הזה פה ושם, וכאילו אתה פשוט רואה קבוצה, מעבר לעובדה שבאמת אנחנו התנפלנו עליהם, ופשוט לא נתנו להם להניע כדור, הם לא יודעים להניע כדור בשום צורה, הם חלשים בצורה באמת מוגזמת, והם הולכים להילחם באמת עד הסוף, הם פשוט אין להם מענה, בטח בלי בוזגלו שגם איתו זה לא הצליח, בלעדיו זה באמת קבוצת אמצע טבלה אולי צמרת בלאומית.
עוד נקודה מעניינת במשחק הזה בעצם, שאולי שווה להזכיר אותה, זה שפתחו בהרכב 15 שחקני בית. אם אנחנו מסתכלים על זה, זה ויקי בעצם, אלמוג, קארם ג'אבר, אביב אברהם ויונס מלאדה. רואים פה איזה מגמה מעניינת, 5 שחקנים מתוך 10 שחקני שדה, זה 50% על המגרש.
מדהים.
כן, האמת שזה מעורר כבוד. לא חושב שיש יותר מדי קבוצות בליגה שיכולות להתפאר בזה. נראה לי מכבי
תל אביב בטוח, נראה לי.
בעיקר בגלל הפייר פליי ששיחק איכשהו לטובתם, אבל כן, בקטע הזה, אתה יודע, אנחנו תמיד רוצים למדוד אותם לפי ההצלחה ולא זה שהם שחקני בית, אבל כשזה מצליח זה גאווה וזה כיף.
מכבי תל אביב יש להם פחות בהרכב, פחות מ5. יש להם את גלאזר, יש להם את יונתן כהן, לפעמים יש להם את פיבן, לפעמים יש להם את ברסקי.
יני.
לא, יני כבר
פצוע, אבל צריך להרכב.
כן, זמן. אבל לא שואר. חוליית ההגנה אין להם אף שחקן בית, גם לא שואר. כן. עדיין, זה מועדון, אין מה להשוות בין המועדונים. נראה שאם אנחנו היינו מצליחים לייצר את כמות השחקנים שהם משאילים, היינו מכניסים הרבה יותר להרכב שלנו, אבל
כנראה.
עדיין 5 זה מדהים, גם 3 וגם 4 זה מעולה, אבל אני לא חשבתי על הנתון הזה, וזה בהחלט מרגש.
אז אמרנו, דיברנו קצת על משחק ההגנה, דיברנו על זה שאנחנו מקבלים גם את טים בעצם בגרסה המשופרת שלו בחודשים האחרונים, נכנס קצת לקצב. ובואו נדבר על חוליית הקישור, שזה חזרנו ליהלום, חזרנו לכאורה למקורות שלנו, וייצרנו איזה רביעיית קישור שמורכבת מאביב אברהם, אלמוג כהן, רועי קהת וגבי קניקובסקי. והדבר הזה יציב ועובד.
אומרים שאין דבר כזה יום רע בהגנה. כלומר, אם אתה רוצה לשחק...
אוהב את המשפט הזה.
סליחה, אני מאוד אוהב את המשפט הזה, אני חי אותו. אם תראו אותי פעם שחק כדורגל, אתה תבין.
אותך עושה הגנה.
אולי תראה גם שיש יום רע בהגנה.
אגב, שכנר, סתם שתדע, מכנה את הקישור של נתניה, אחד הטובים בליגה. כאילו, זה מה שהוא אמר בשידור. הוא אמר, אתם מסתכלים על אחת מחולות הקישור הטובות בליגה.
מסכים בכושר הנוכחי, בוודאי.
אגב, לי יש יום רע בהגנה, מאמרי שי, וגם ימים רעים, אבל זה מתחבר לזה שאם דיברנו על החודש וחצי הפחות טובים, אז אני חושב שכאילו, אז היה את מחנה האימון הזה שהקבוצה עשתה בשפעים, ושחקנים יצאו משם עם הרבה מאוד קלישאות לתקשורת של עבדנו על מה שצריך ואנחנו יודעים מה צריך לשפר, דברים שנשמעים לך...
גנרים.
כן, הם חייבים להגיד את זה, ועכשיו יעשו תיקו מול רעננה, והם בהחלט חזרו משם אחרת. ולמה אמרתי שאין דבר כזה יום רע בהגנה? חוליית ההגנה שלנו יצאה משם, הרבה יותר מחויבת. לטעמי, כן, לראייתי. יחד עם זאת, חוליית הקישור שלנו, שמאז הקיץ בנו עליה שבעצם תעשה שינוי, שהיא תוביל את הקבוצה הזאת, דיברו על זה שרוצים להביא הרבה יותר שחקנים, הרעונה שעברה זה היה מלמד ובצ'יראי, ודיברו על זה שהשנה רוצים שהקישור הרבה יותר יהיה מעורב בבישולים ובכיבושים, ולהוריד את העומס מהחלוצים. ומאז שחזרנו מאותה פגרה, קניקובסקי חזר שחקן אחר, קהת חזר שחקן אחר, אלמוג חזר שחקן אחר, אביב
בעיקר.
חזר שחקן אחר, עם האדום שלו מול הפועל חיפה.
בעיקר אביב.
נכון? בעיקר אביב, אני מסכים.
וכשאתה אומר, אוקיי, בהגנה, אין פה עניין של לשנות יותר מדי, אלא תילחמו תנו מה שיש לכם, אני בכוונה מגזים, כי זה הרבה יותר מזה, אבל הקישור שלנו שבנו עליו מההתחלה, שיהיה ההבדל בין קבוצה בינונית לקבוצה רעה שמשתלטת על המגרש והולכת על תארים, הקישור שלנו חזר מהפגרה הקטנה הזאת של הנבחרות, קישור כמו שחלמנו שהוא יהיה, כי רואי קיאה שחקן אחר. רואי קיאה זה לא השחקן שהיה פה לפני חודש וחצי, חודשיים, שגם אני אמרתי למה הביאו אותו.
אגב, הפגרה שאתה מדבר עליה, זה בעקבות עונה שעברה, זה יותר מהמחנה אימון שעשו, שגם שנה שעברה עסק סמים, אז הם חזרו מהמחנה אימון גם השנה, כאילו, נכון? אותה צורה. כאילו.
הם חייבים להפסיק להוציא כסף על נסיעות למחנות אימונים בחול, בקיץ לעשות איזה ככה משהו בחצר של מישהו, ולחכות למחנה האימון של פגרת השזרוע. בדיוק שם להשקיע את המחנה האימון האמיתי.
לגמרי.
שפעים ונהנים. אז רק נגיד שבאמת אביב אברהם, שחקן שהוביל במשחק נגד הפועל את הזכייה במאבקים, מה שנקרא, ואחריו באמת אלמוג כהן, שזה שחקני קישור שלנו ולא שחקני הגנה, זה אומר איפה היה כובד המשקל. בבחינת החזקת כדור באמת היה 50-50. היה משחק של 4-0?
לא. לטעמי לא. זה היה 4-0 מאוד משקר לדעתי, כאילו...
אני איתך, דרך אגב.
אם אנחנו מדברים, אגב, על הפועל תל אביב, אמנם זה פוד של נתניה, אבל בהמשך למה שחמי קודם אמר, הפועל תל אביב לא רק שהיא קבוצה חלשה, אלא היא קבוצה שהיא לא מבינה שהיא חלשה. הם נורא מוגבלים.
נראה לי שהשבוע עם כל ההפגנות הם קצת התחילו
להבין. אני חושב שהם מבינים, אבל הם קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אם תסתכלו על המשחקים הטובים שלהם העונה, אלו משחקים שבדרך כלל היה שם הרבה מאוד קהל, והיה להם איזשהו עניין והקהל דחף אותם, כי הקהל של הפועל תל אביב הוא קהל שגורם לשחקנים מתי להבין, היום זה חשוב. בדרבי הם היו יחסית טובים, מול מכבי חיפה הם היו יחסית טובים, מול ביתר ירושלים הם היו יחסית טובים, אבל כשהם באים מול מכבי נתניה, שאנחנו לא איזה נמסיס שלהם, פתאום אתה רואה שיש שם את אור אינברום שהם בונים עליו, והוא מזמן לא משהו היה, יש שם את אלטמן שהוא מזמן לא משהו היה, מסביבם יש שחקנים מאוד מאוד בינוניים.
מאוד, 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 מאוד.
אז כשאנחנו משחקים מולם, ואנחנו נותנים שני גולים בהתחלה, המשחק כבר די גמור. וסף השבירה שלהם היה מאוד נמוך, הקהל שם התעסק בקלינגר, וקלינגר עם ספירובסקי, כלומר, זה לא הרגיש כמו 4-0 ברמה של, אם אתה זוכר, היה ב-2012, ניצחנו את מכבי תל אביב בקופסה 3-0, שזה אחד המשחקים שזכורים לי, כאחת מתצוגות הכדורגל הכי טובות של מכבי נתניה. ואגב, הייתי זוכר את זה ככה, גם אם היינו מצחים 1-0, את אותו משחק. ופה נתנו 4, אמרתי גם לאוריאן, וואלה, לא מרגיש כמו 4.
לא, זה גם לא הייתה תצוגת כדורגל כזאת גדולה, צריך לשים את הדברים בפרופורציה. היה פה שתי מקבצים של שתי גולים, בדקות מאוד קרובות, אבל מבחינת היכולת, אנחנו לא עדיין בשיא הכושר של מכבי נתניה, חשוב להגיד את זה.
היה שם ניצול מצבים, היה שם הרבה מאוד דברים
שעברו איתם. אני מסכים, אני חושב שאם היינו קבוצה דורסת, היינו גם יכולים לסיים את זה ב-6. אנחנו אף פעם, לא אף פעם, מאז שאני אוהד נתניה, השמועות אומרות שפעם כן היינו, לא היינו קבוצה שיודעת לעשות 5 ו-6 מתי שאפשר. אמנם שיחקנו נגד קבוצה שהייתה מאוד חלשה, אבל גם את המשחק הזה היה אפשר לסיים ביותר אם היינו רוצים, לא שאני לא מסתפק בתוצאה הנוכחית.
כמובן, כמובן, אבל אם אנחנו מסתכלים על היכולת ומה אנחנו לוקחים הלאה מהמשחקים האלה, אני חושב שיש מקום לשיפור, זאת אומרת, בסך הכל, באוברול של היכולת.
יש מלא מה לשפר, אבל דבר אחד שכאילו היה נחמד סוף סוף לראות, שאתה הורג משחק, שזה משהו כאילו ש... היית מוציא את השערות ומשלם על זה במשחקים שבהם כאילו אתה חוזר הביתה בוכה, ולא צריך ללכת יותר מדי אחורה, כי במאי היה בדיוק אחד כזה. אבל גם חלק מהגרף של החודש וחצי הזה, היה לדעתי בדיוק זה. התחלת עם ניצחון כאילו מגעיל, שהיית צריך אותו בשביל לצאת את דרך חדשה. המשכת למשחק בחיפה ששיחקת כדורגל ממש טוב, ובעשרה שחקנים היית הרבה יותר טוב. והמשכת בעצם אחר כך במין גרף עלייה שחלק ממנו הוא גם 0-0 נגד מכבי תל אביב, שבו אתה מראה בעצם שמשחק שכביכול אתה אומר, אוקיי, כמה כדורים מוצאים מהרשת אתה לא מוציא, ו...
בוא אתה מאמן את מעריך תבר.
נכון, נכון.
הוציא 4, אבל הוא עושה 0-0.
נכון, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מה שמשנה זה בסופו של דבר זה התוצאה בסוף. היה 0-0 בסוף. ובאמת הדובדבן שבקצפת, היה לראות גם שבסוף אתה מקבל יריבה שהיא כביכול איתך כרגע באותו מלחמה, כנראה שכבר לא. ואתה פשוט מכנע אותה ללא תנאי, וכאוהד נתניה אתה לא לוקח את זה כמובן מאליו, כי זה לא קורה, זה לא קורה, אתה לא מביס אתה לא מביס, זה כבר, אתה יודע, גם שנה שעברה. אתה היית מנצח ומתפלל 1-0 ומתפלל שלא תחטוף את השוויון הזה שקיבלת השנה כמה פעמים.
תראה, דיברנו לפני העונה על, 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 על ההבדל בין קבוצה שיודעת מה היא רוצה, קבוצה רעה, לבין קבוצה קצת יותר רכה. ולפני המשחק מול הפועל תל אביב, היינו סך הכל 3 הפרש מהפועל, ואם היינו חלילה מפסידים להם, פתאום אתה אומר, וואו, שוב חזרנו אחורה. ובשבת כזו שבני יהודה הפסידה, פועל חיפה הפסידה, ובאנו ביום ראשון וידענו שניצחון שלנו, אנחנו בפעם הראשונה העונה, כלומר מלבד השלושה מחזורים הראשונים, אנחנו בפלייאוף העליון. וזה הרגיש לי מין משחק מני טיים.
מעבר לזה, אני רוצה להוסיף שהקבוצות שניצחו את הפועל חיפה ובני יהודה היו קבוצות שהתקרבו אליך. נכון. זאת אומרת שהפסד היה בדיוק. מחזיר אותנו מאוד אחורה.
נכון, ואנחנו באנו, ובמשחק שהוא באמת מני טיים, אמנם לא שלהי העונה, אבל יש גם במהלך עונה, עונה לא נקבעת במשחקי עונה, או במשחק עלייה, או משחק הישרדות. עונה נקבעת במשחקים כאלה. מין מחזור 14 זה היה, כן. מחזור 14, אמצע שבוע, קצת קר. לדעת לקחת את השלוש נקודות, בסוף אלה המשחקים שמבדילים בין עונה מוצלחת לעונה שהתפקששה.
לילה קר בסטוק, מה שנקרא. אז דיברנו קצת על לנצל מצבים, דיברנו על לדעת להרוג את המשחק, בוא נדבר קצת על חוליית ההתקפה שלנו באמת. אם אני מסתכל על מלמד, בדיוק האמת שבצהרי היום של יום ראשון, דיברתי עם אבא שלי ו... ודיברנו על זה שמלמד בעצם לא הפקיע מתחילת העונה.
מאפריל.
ואמרנו שכן, אנחנו סופרים מעונה חדשה, אנחנו
יש מצב שאלים בבית. יש מצב שבאותו גול בחיבור?
יכול להיות.
יש מצב.
לא, לא, בגבי הוא כבש, אבל לפני כן הוא כבש ב-2-2 מול חדרה.
בגלל זה אמרתי, יש מצב...
בחזור האחרון של העונה הסדירה.
יש מצב שאשכרה כאילו שהגול בגבי היה האחרון?
אחרון שלו, במשחק רשמי האחרון. אבל לפני כן... מחזור האחרון של עונה סדירה, כלומר היה לו 10 משחקים, פלוס חצי גמר וגמר, זה היה 12, והעונה עוד 13, 25 משחקים הוא לא כבש. כן, 25 משחקים, גול אחד.
סבבה, אז בדיוק, אני אומר, ישבנו ודיברתי עם אבא שלי, ואמרנו שזה המשחק שמלמד חייב לבוא אליו, כי גם בצ'ירה היא בחוץ, והוא חייב להגיע, זה המשחק שהוא צריך לקבוש בו, והוא סיים עם צמד, ויותר מ... והנתון המעניין פה בעצם, זה בעצם שהוא ניצל 2-2, מבחינת הזדמנויות.
מוקעת השמה עונשין.
בדיוק. אני חושב שגם במקרה של מלמד, חוץ מהעובדה שפאטוס היה בחוץ, זה באמת חלוץ לא להפקיע סיבוב, זה יושב לו על, זה יושב לו על הכבד בצורה מאוד קשה. כאילו, ואתה יודע, הדבר הראשון שכמובן אמרו, בין אם זה נכון או לא, אני מאמין זה נכון, זה כמובן הצוות המקצועי שלנו ש... ידוע בקטע שאתה לא יוצא, אתה ממשיך שחק, ממשיך לקבל את הקרדיט, לא משנה מה, ותביא בסוף את התוצאות. אז כאילו, בהיבט הזה, זה כאילו, בשבילו זה מאוד חשוב שהוא עשה את זה, כי הוא מקבל קרדיט מאוד מאוד גדול.
אני מאוד מקווה שזה באמת יפתח לו את הצ'קרות.
אני חושב שמלמד, אגב, יש שני שחקנים בחוליית התקפה.
רגע, אנחנו נגיע גם לשני.
אני מאוד מאוד אוהב את מלאדה. גם את מלאדה, אני מאוד אוהב.
מלמד.
תודה. אני מאוד אוהב את מלמד. אני חושב שבשביל שיטת המשחק שאנחנו משחקים, של הלחץ, הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא יותר נכון לצורת משחק שלנו מאשר פאטוס, חוץ מהיכולת להבקיע שערים. זה די חשוב בתוך חלוץ. אבל אני מאוד מאוד שמח שהוא הבקיע שניים, מגיע לו, הוא עובד קשה, אנחנו יודעים מה היתרונות ומה החסרונות שלו, שהוא מקבל כדור 60-70 מטר מהשאר, וצריך לעשות תקפה מתפרצת של 5-2, הוא לא כל כך יודע לעשות את זה, אבל ללחוץ ולהשיג כדורים, ולתת את הכדור ימינה, שמאלה כמו פיבוט, הוא כן יודע, אני מאוד שמח בשבילו, ואני חושב שלמרות שפאטוס עדיף, אני חושב שזה אחלה חלוץ שיש לנו לעלות מהספסל, או לשחק כשפאטוס מוצב או פצוע וכו, שרק ימשיך.
אני חושב שעם מלמד יש פה איזשהו עניין, שאנחנו כמכבי נתניה, בעצם קיבלנו אותו, או אצלנו לראשונה, הוא היה חלוץ ראשון. הוא תמיד היה חלוץ משלים, בכל קבוצה שהוא היה בה,
גם
מכבי פתח תקווה, אם אני זוכר נכון, הוא לא היה החלוץ המוביל שלהם, אני לא זוכר כרגע מי אז היה...
אני לא עמוס לוזון כדי להתווכח איתך, אז אנחנו נקבל את זה.
בפרק הבא יהיה כאן עמוס לוזון. אני לא זוכר מי היה החלוץ המוביל שלהם, אבל גם בבאר שבע הוא לא... אמנם הוא הבקיע כשהוא קיבל את הצ'אנסים, אבל הוא לא היה החלוץ הראשון.
הוא הבקיע נראה לי רק נגד נתניה, יש מצב. יש מצב שהוא יהיה ממש...
יש שני שלושר.
יש מצב שהוא יהיה ממש, אבל רכשנו אותו בזמן.
בחמישיות, שישיות האלה של...
באר שבע, הבקיע פעמיים שלושר, לא?
כן, כן, פעם אחת הבקיע שלושר בוודאות נגדנו. אבל כמו שאני אומר, אלינו הגיע עונה שעברה, אם אתם זוכרים, אוקיי, אני מקווה שהוא לא מקשיב לזה. מורן, זוגתי, שגיא מלמד הגיע, היא נתנה לו את הכינוי לחם שום. כי הוא הגיע כפיצוי ביחד עם עסקת דיה סבא. ומאז...
יפה, אהבתי.
ומאז ככה היא קוראת לו, וככה גם אני קורא לו ככה בדלת אמותיי. וכל פעם שהוא כובש, אז אנחנו ככה חוגגים ואומרים, וכל מיני צועקים לחם שום, לחם שום. לחם שום, במכבי נתניה, נהיה חלוץ מרכזי. ובעונה שעברה הוא הגיע לדאבל פיגרס, ופתאום העונה, או כבר מסוף העונה שעברה, דברים פחות פגעו, וזה התחיל ככה ללחוץ עליו, אני חושב. הצמד הזה שהוא כבש מול הפועל תל אביב היה כל כך חשוב, כי מתישהו זה צריך היה לקרות. כדי שהוא לא יחזור להיות אותו חלוץ משלים.
אני חושב שזה נכון לכל חלוץ בעצם. זאת אומרת, גם פאטוס שהוא לא כבש מאז נס ציונה, נראה לי, לא? משהו בסגנון הזה.
כן, הצמד נס ציונה.
נכון, אבל זה מאוד... לא, אבל זה מאוד תלוי.
כאילו, ישב עליו, זאת אומרת, אתה רואה את זה פיזית בשפת גוף.
נכון, אבל אצל בית שירה היה עוד הרבה מאוד דברים. היה נראה עניין של חשק, והצעה מפה, וקצת פציעה, וקצת פה, וקצת שם, ונבחרת, ודברים שככה שמענו כחצי שמועות, כן נכון, לא נכון. יש הבדל בין חלוץ מרכזי, כלומר גם שכטר, למשל שכטר תמיד היה חלוץ מרכזי, פותח, כשהוא הגיע למכבי תל אביב, הוא הבין שהסטטוס שלו טיפה שונה. והיום אתה רואה שכשהוא עולה מהספסל, אז הוא יודע שכאילו הוא יכבוש או לא יכבוש, זה בסדר.
אגב, כולם אצל ליביץ'. מסתבר.
זה נכון.
זה גם נכון, אבל אתם יודעים, שכטר היום בגיל, בקריירה, שהוא כבר כזה. לעומת זאת, תראה את רוקביצה. הוא יורד ממשחק שהוא לא כובש, אתה רואה את הבן אדם עם פרצוף באדמה, ולא משנה מה נגמר. וזה הבדל בין חלוץ פותח, מרכזי, שהקבוצה בונה עליו, לבין חלוץ משלים. ומלמד הגיע למכבי נתניה, על סטטוס מיידי, ככזה. אתה חייב לכבוש, ואם אתה לא כובש, סופרים לך כמה זמן לא כבשת. בבאר שבע אף אחד לא ספר לו. פתאום הגיע אלינו וסופרים לו את זה. וכל משחק זה, המשקולות כבדות יותר ויותר ויותר. והוא רוצה. כלומר, הוא עושה עבודה, כמו שריין אומר, זה כל הקלישאות. מה זה עושה עבודה? כולם עושים עבודה, כולם רצים. אבל כשאתה רואה את מלמד ודופק ספרינטים של 60, 70 מטר, מחלץ כדורים, עושה, מוסר, בעיקר רוצה. אתה אומר, וואלה. יכבוש, שזה ישתחרר ממנו כבר.
הוא שחקן רעב, וזה באמת אחד התכונות שאני יותר אוהב אצלו. נגיד רק טיפה להגנתו, ששי ברדה ביקש אותו, כחלק מהטרייד בבאר שבע, והוא בעצם ליווה אותו לדעתי מהילדים בכפר סבא או משהו בסגנון הזה, לפני מכבי פתח תקווה. אבל יש שם היסטוריה משותפת, ולא לחינם הוא הגיע בטרייד הזה. ונעבור לשחקן השני באמת בהתקפה, שנראה שהשילוב הזה של חלוץ 9 קלאסי, אני עושה מרכאות, ומספר 11 כזה מהיר לידו, זורם לנו. אני מדבר על יונס מלאדה באמת.
הבנו את הרמזים.
כן, אין לו מספר 11, אמרת.
איזה שאורי, אני אגיד
שהוא אוהב שאולי אני מתכוון.
שאולי אגיד מלמד בטר.
מת על מלמד.
האמת היא שמלאדה הוא אניגמה מבחינתי, הוא כאילו, זה ילד מפוצץ בכישרון, ויש לו גם מהירות, שהוא רוצה, אז לא יכולים לעצור אותו, אבל...
עדיין בוסר.
בוסר, כן, אבל יש משהו לוותיקים מאוד בינינו, ולדעתי כולנו פה מספיק ותיקים. הוא מזכיר לי לפעמים את שי אולצמן, שהיה פשוט, היה
כאילו... התלה באילנות גבוהים.
כן, כן. אולצמן בסופו של דבר גם עשה את העבודה, לדעתי גם היה מלך שערים איזה פעם אחת, אבל... כשהוא היה מקבל את הכדור, זה היה נראה לך כאילו מהרגע שהוא מקבל עד הרגע שהוא מקבל החלטה, זה אתה חוגג יום הולדת, וזה יכול לשגע פילים, כי באמת הכישרון לא חסר לו, והוא מראה את זה, הוא מראה את זה, והוא הראה את זה נגד הפועל, אבל אם יש משהו אחד שבאמת הוא חייבים לעבוד איתו, זה על העניין הזה של כאילו, לא יודע, צא מהשוק, תתחיל, תקבל את ההחלטה שבוע לפני שאתה עושה אותה.
גם החלטה, גם החלטה באמת, וגם ניצול מצבים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים באמת על הנתונים, אז יונס עם ניצול של 33% מהמצבים שיש לו, זאת אומרת, 6 מצבים הוא הגיע אליהם, ושתי מצבים הוא בעט למסגרת. ואני חושב שזה פחות או יותר אומר הכל בהיבט של יונס.
כן, כלומר, כשאנחנו מדברים על יונס כעל חלוץ שהוא לא בנו עליו להיות החלוץ הראשון, אלו מספרים טובים.
בהחלט זה אמורה להיות שנת פריצה שלו, זאת אומרת, זה השנה שהוא אמור לבסס את עצמו במכבי נתניה, לפחות זה היה ציפיות.
אני חושב אבל שהוא עושה את זה. קודם כל, הרי הקבוצה מחליטה לעצמה על מטרות. אני מאמין שגם כל שחקן מציב לעצמו מטרות אישיות. לקבוע יתד בהרכב או איזשהו מספר דקות מסוים. אני כן חושב, אין לי מושג מה הוא הציב לעצמו, אני כן חושב שהוא עומד בזה, כי אנחנו רואים אותו יותר על הדשא מאשר בעונה שעברה. גם מבחינת מספרים. אני לא זוכר שני שערי ליגה שלו בעונה שעברה, תקנו אותי עם העיתון, אני זוכר אחד עונה שעברה. ואז כלומר, כבר היום, אחרי 14 משחקים הוא עם שני שערים, נכון, אחד פגע בו, אבל הגול נגד הפועל תל אביב, אחלה גול.
עכשיו אני... חדעת איפה להיות.
בדיוק, אני אגיד משהו לגבי מה שחמי אמר. חמי אומר שהוא נראה כאילו הוא חושב קצת לאט. יש לך בליגה הישראלית שחקנים שמהירים וחושבים לאט, או שחקנים איטיים שחושבים מהר? שחקנים שחושבים מהר ורצים מהר משחקים ביבשת עם הכנסיות. זה לא מה שהולך פה. כלומר, השחקנים עוזבים. אתה לא תביא לארץ שחקן בין 20 כמו מולדה, שהוא גם מהיר, גם חושב מהר, גם פינישר, עם כל הכבוד למכבי נתניה, הוא לא יהיה אצלנו. זה ההבדל בין מלאדה לבין אמבפה.
יכול מאוד להיות שעוד שנתיים, זה מה שהוא יהיה גם. אני מאחל לו, לא לנו, כאילו, גם לנו.
אבל הטיעון הזה הוא טיעון שאנחנו כישראלים, זה טיעון שכאילו, זה הגו-טו שלנו. מה אומרים על איראן? או מה אמרו על איראן תמיד? אם הוא לא היה שמן, הוא לא היה כאילו... אז גם, הוא לא היה משחק בארץ. כאילו, מעבר לה, אם הוא לא היה עם טמפרמנט... ובחירות לא נכונות, אבל זה תמיד כאילו הגו-טו שלנו, זה אם הוא לא היה איקס, או אם הוא היה איקס, אז הוא לא היה משחק בארץ.
אבל זה נכון, כי כמעט כל שחקן, אתה מסתכל, נגיד אתה קובע איזה שהם 5 פרמטרים, ושזה נגיד מהירות, כוח, פיניש מול השאר, מנטליות, כל מיני דברים שכאלה, אם יש לך שחקן שאתה מסמן וי על כל 5 התיבות הללו, הוא לא יהיה בישראל. כלומר, גם עלי מוחמד שחושב מהר, פועל מהר ועושה הכל מהר, הוא לא פינישר, הוא סובל מפציעות. כלומר, אף אחד לא יגיע בגיל, או שנגיד אם יש לך מי שעונה על כל התיבות הללו, אז הוא מבוגר מדי. הוא יגיע לפה כבר אחרי הקריירה, מן ג'רום לרועה כזה. אין לך מצב להביא לישראל שחקן בגיל 22-3, בפיק של הקריירה, שהוא כל הדברים שאמרת. ייקחו אותו למקום אחר שמשלם יותר כסף, עם יותר במה, עם יותר דברים. בארץ אתה לא יכול לפגוע עם שחקנים שיותר מדי טובים. אתה צריך טיפה לפני. כמו לפני שגולש להוריד מהאש.
אבל זה בדיוק, מלאדה הוא עוד, אבל הוא, בעיניי, הוא בדיוק עושה מה שהוא צריך לעשות. הוא ילד, הוא מתפתח, הוא הרבה יותר טוב מעונה שעברה, הוא מקבל הרבה יותר ביטחון. בעיניי הוא גם אחד השחקנים החשובים ברכב, אני חושב שאמרתי את זה גם פעם שעברה, הוא היחיד שיודע לעשות דריבל ב-11 של נתניה. ברגע שהוא יודע לעשות דריבל, והוא מושך אליו 2 או 3 שחקני הגנה, זה מפנה את קהת לעשות את החדירות שלו פנימה, או את המסירות, זה נותן לגבי או לאלמוג את האפשרות גם לבוא, הוא מושך שחקנים, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, שאין לנו מישהו אחר שיכול לעשות את זה, היקו היה אמור לעשות את זה, והוא לא עושה את זה.
אגב, גבי... כן, גבי כן יודע לעשות דריבל. אם כבר מדברים על דריבל, אז כאילו גבי הוא לדעתי הדריבליסט עם היכולת כאילו והתעוזה כרגע אפילו יותר מיונס שיש לו את זה, הוא פשוט הרבה פעמים או נכנס לדריבל בצורה מאוד כזאת חלשה או לא החלטית כזאת, וגם הייתה לו החמצה נוראית ב-0-0. אני לא יודע אם בסוף זה נשרק אופסייד בכל מקרה, אבל ב-0-0 הוא עמד אחד על אחד, ופשוט לקח החלטה גרועה לגמרי.
אני מסכים, אבל יש גם הבדל בין להעביר שחקן ובין לעשות דריבל. כשהדריבל של מלאדה עובד, הפעולה הבאה שלו זה פעולה של גול או לא גול.
ראי ערך
שגבי עובר שחקן, שניים, הוא עדיין, כאילו, זה לא בטוח שזה מצב לגול. כן, בדיוק, ראי ערך שער הרביעי נגד הפועל תל אביב.
באמת זה קצת במתחבר לנקודה הזאת של הניצול מצבים בהזדמנויות. אז לפני שאנחנו רגע עוטפים את המשחק הזה ומסכמים אותו לגמרי, בואו מילה על רואי קאט.
ברוך הבא.
כן, לגמרי. ברוך הבא, וכנראה שבאמת משהו גם אצלו במחנה התחבר, כי הוא גם רוצה הרבה יותר, הוא גם עם יותר יכולת, פשוט מגיע למשחקים, ובאמת עושה שינוי, לטובה, כן. ממש לגמרי ברוך הבא.
רואי קייט, אולי מאז הרעיון של אליאל סגל, מרגיש שיש לו קצת יותר ביטחון. מה שיש בראש של רואי קייט מבחינת כדורגל, לא יודע אם יש לה הרבה בארץ, לא תמיד יודע לבטא את זה ברגליים, כנראה בגלל זה, בהמשך לשיחה הקודמת, הוא פה. אני חושב שהוא שחקן עם אינטליגנציית כדורגל מאוד 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 גבוהה, ראינו את זה בכמה משחקים האחרונים, לאו דווקא רק נגד הפועל תל אביב. אני חושב שאיך שהוא נראה עכשיו, זה מה שרצינו, והוא האיש הנכון במקום הנכון, התפקוד שלו, איפה שהוא נמצא, הכדורים שהוא מקבל, כדורים שהוא מחלק, כיף לראות.
נקודה בשורה למשחק, נקודה לשימור, נקודה לשיפור.
לשימור, לכבוש 4 שערים כל משחק.
רעיון טוב.
איך לא חשבנו על זה?
שיפור
אחד, אני יכול להגיד, זה שגם במצב של 0-0, יש איזשהו משחק שאני מזהה לפחות אצל שניים, גם אצל טים וגם אצל אביב, שאצל טים זה משהו שכאילו קורה המון, וזה המסירה השטוחה המאוד חזקה, שזה קורה לה בעיקר בסיטואציות שבו המשחק עדיין במצב של שוויון, וזה משהו שעם קבוצה קצת יותר טובה, טיפה יותר טובה מהפועל, זה היה עולה במתפרצות. לא בהכרח בגלל שהמסירות לא מדויקות, הן מדויקות, פשוט אין שום סיכוי להשתלט עליהן. והדבר השני שהוא עושה, זה בסוג של חוסר ברירה, הכדורים הארוכים, שהייתי רוצה לראות פחות מזה. וב-0-0 זה היה, במצב של יתרון, הכדורים הארוכים ירדו, ושיחקנו הרבה יותר בביטחון, מרגל לרגל.
בכלל החצי שעה הראשונה הייתה פחות טובה, כאילו. מה שלוקח אותנו בעצם למשחק הבא שלנו, והמשחק הבא זה באמת מה שהיה ביום שישי בטירה. ניר, אתה רוצה לספר לנו קצת על החוויה?
חוויית כדורגל!
פאדי. החלפנו את ניר בפאדי תוך כדי ה...
טוב, טירה זה בפני עצמו, זו הייתה חוויה. מהכרטיסים שמודפסים בצורה לא אלקטרונית ומחולקים מרכב, פלאפל בבגט. היה באמת, היו אוהדים שלנו שהגיעו.
רגע, אז לפני שאנחנו נכנסים, פלאפל בבגט זה קונספט שעובד?
זה קונספט שעובד, אני פחות מתחבר אליו. אני חושב שהבגט...
זה היה במגרש או מחוץ למגרש?
כן, הפלאפל היה... אני תיארתי לי שאתה תשאל את השאלה הזאת.
אולי נוגע על שנה הבאה נגד טירה, אני צריך לבוא מוכן.
תראה, אני חושב שכשמדברים על פלאפל, יש סיבה שהוא מגיע בפיטה. הפלאפל עצמו הוא אוכל יבש. הבגט גם כן. החיבור שלהם יוצר משהו מאוד... אני אישית לא אכלתי, כן? ראיתי אנשים שלידי אוכלים, הם נאלצו גם לרכוש פחית לאחר מכן. עכשיו, זה מתאים למגרשים שהמחירון זול. כלומר, אם אתה עושה את זה ביעלום, זה חור בכיס. עכשיו, היו אוהדים שלנו שהגיעו, וראיתי אצלהם את נימת הזלזול הזאת. כלומר, ואמרתי לעצמי, אולי יש פה דור שלא ידע את יוסף, או כמו שאני אמרתי, לי זה מאוד הזכיר את המגרש בקריית גת. כלומר, זה הרגיש לי שבכל רגע מושיקו סעדון יכבוש וירוץ לנשק את אמא שלו.
שם הייתי ואני לצערי מבין על מה אתה מדבר.
בדיוק, למזלנו הוא לא כבש, אבל זה לגמרי היה משחק שאפשר רק ליפול בו. אבל אנחנו הגענו לשם, וזה עוד משהו, כלומר, אם נעזוב רגע את המסביב.
רגע, ואני כן רוצה שתרחיב על המסביב.
בשמחה אני ארחיב על המסביב. נתחיל מהמחיר. אני לא חושב ש-93 שקלים זה מחיר שהוא ראוי למשחק הזה. וזה לא קשור למתקן. כלומר, גם אם טירה הייתה מארחת אותנו באיתיחד במנצ'סטר, 93 שקלים, לא מוצדק.
לפני כרטיס טיסה.
לפני כרטיס טיסה. אני יודע שבמשחקי גביע, הוצאות שיטור והבטחה והכנסות מחולקות שווה בשווה, עדיין, המטרה במשחקים כאלה, הרי בגביע, זה בסופו של דבר, ליצור איזושהי אינטראקציה, אלה המשחקים שהרי אני עכשיו בלי שום ציניות, גביע המדינה מרגש אותי. קבוצה מליגה א', שמערכת קבוצה מליגת העל, זה יפה, בשביל זה כאילו, אתה גם ראית את החבר'ה מטירה שהם מתרגשים שמכבי נתניה מגיעה אליהם.
היה מוצדק אבל כל ההיערכות המוגזמת הזאת של המשטרה.
לא היה מוצדק בשום אופן, אנחנו הגענו...
שים סוטרים, שוטרים.
לא היה מידוע לטקס, משהו שאנחנו לא ידענו.
אני הגעתי שעה לפני, יחד עם אלעד כץ, חנינו כמעט על השער, לא שער הכניסה לאצטדיון, כמעט על שער, על אחד השערים באצטדיון, היינו כל כך קרובים, שתינו בירה, הצטלמנו עם בית שיראי, היה כאילו מין ממש אווירה נחמדה כזאת. גם החבר'ה של טירה שעברו שם, באו ואמרו, נתניה, שיהיה לכם בהצלחה, ואיזה כיף שבאתם, ויהיה פה משחק של... שככה, כל הכפר חיכה לזה. יצרו מין אווירה כזאת של תחנו בחוץ, כאילו מדובר בביתר ירושלים סכנין, שחונים שם בפארק קנדה במשגב, ולוקחים אותם ב... יצרו...
אנחנו הכי לא קבוצה כזאת.
קודם כל, אין לנו שום דבר עם טירה. מעולם לא היה לנו.
אין פה דם רע, אין פה כלום. לדעתי גם לא היה לך משהו בזמנו עם נצרת, לפני המקרה המצער של מה
שנקרא
להם עם מהוראות אילות.
נצרת זה לא טירה, אבל...
אחי נצרת, כן, אחי נצרת זו קבוצה שמבחינה פוליטית קצת יותר מזוהה עם הצד האיסלאמי, ויש שם דברים אחרים. ואצלנו, כלומר, עם טירה זה בכלל לא היה קרוב לזה. הייתה באמת אווירה טובה, היה כיף לבוא. אם נתייחס רגע מה שהיה במחצית, זה באמת היה יצא מכל פרופורציה.
אגב, מה היה? אני לא יודע.
היה שם איזשהו טקס במחצית, שהיה שם את איימן עודה ואת אחמד טיבי, נשאו דברים, עכשיו הם דיברו ואמרו כל מיני... אני לא דובר ערבית, גם אף אחד ביציע לא דובר ערבית. אבל עבור אוהדי כדורגל ישראלים, הם שומעים מישהו מדבר בערבית, הם שומעים שהקהל מריע, נשמע להם לא טוב. אוטומטית צעקות, אחמד טיבי מת, איימן עודה מת. לא צריך לערב פוליטיקה בכלל. אני חושב שהם לא צריכים לבוא לשם. אני לא חושב שבזמן בחירות, פוליטיקאים צריכים לבוא למגרש, כי אני גם כתבתי את זה בפייסבוק, הרי הם לא אוהדי כדורגל. טיבי אוהב כדורגל, אני יודע, אבל הוא לא אוהד של טירה, יש לי תחושה. אם הוא היה רוצה לבוא למשחק, לשבת, לצפות במשחק, בבקשה.
תפדל. לבוא,
בדיוק, תפדל. אבל למה לקחת את המיקרופון ולדבר? והייתי אומר את אותו דבר, אם זו הייתה מירי רגב, או אם זה היה ברוך מרזל, או בני גנץ, או נתניהו. אין שום מקום לפוליטיקאי לקחת מיקרופון ולדבר במשחק כדורגל, כי כולנו יודעים שהמטרה שלו הייתה שיהיה קצת עניין, ויהיה בלגן, וידברו על זה.
מעבר לזה שזה אסור. זה פשוט
נכון,
אסור.
נכון, זה גם אסור. זרקו קצת בקבוקים וזה, זה מהר, מהר, מהר מאוד נרגע. לא היה משהו הרבה מעבר לזה, זה מהר מאוד נרגע. עכשיו, המשחק עצמו, אם אני יכול ככה להתייחס, בגבי אפשר רק ליפול במשחקים כאלה. והמטרה הייתה לעבור. בעיניי 1-0 היה מספק אותי, הייתי מבסוט מזה שבהרכב, עלינו בהרכב הכי חזק שלנו. כלומר, מלבד אלמוג כהן שלא שיחק בגלל שהוא היה פצוע, כל הרכב החזק ביותר עלה, שיחקנו טוב, נראינו טוב. עכשיו, כשאני אומר נראינו טוב, זה לא ששתפנו... זה לא ששתפנו את הדשא. אבל בתור אוהד חרדתי, ואני אוהד מאוד חרדתי, לא הרגשתי סכנה במהלך המשחק הזה. קודם כל, הגול של סתיו מאוד הרגיע. דקה שלישית לתת גול במשחק הזה, זה הוציא להם את הרוח מהמפרשים לטירה בצורה מוחלטת, אני חושב. כלומר, הם אחרי זה עוד המשיכו וניסו, אבל זה הרגיש כאילו אנחנו שולטים במה שיהיה פה. דיברנו קודם על רועי קיאט. המשחק אתמול הדגיש לי עד כמה הוא כישרון גדול. כלומר, במשחק הזה שפתאום יש לו טיפה יותר מרווח, וקצת פחות שומרים, והקבוצה השנייה בכושר גופני קצת פחות טוב מאשר בליגת העל, היה לו את החצי שנייה אקסטרה שבליגת העל אין לו, וראית אותו מחלק כדור, עם מתן כדור ליונס מעולה. יונה סבר שם את השוער, ובשנייה הזאת אני אומר, תבעת בגובה, אל תיתן פס על דשא כל כך יבש.
בסדר, עוד שנתיים, הוא ידע לעשות את זה.
זה בדיוק מתחבר למה שדיברנו מקודם. נכון, בדיוק. ניצול הזדמנויות שלו.
נכון. הדשא אתמול בטירה, זה היה דשא שלי תנועה, זה היה דשא יבש כזה, שאתה נותן פס, הכדור נעמד. תן בעיטה כמו שצריך. השחקן שמוציא את זה בקלות החוצה.
אז בוא באמת נרחיב על הדברים. זאת אומרת, ידענו שהולך להיות מגרש צפוף, ידענו שהדשא הולך להיות גבוה ויבש, ידענו שיהיה לחץ של הקהל, ובשורה התחתונה לא באמת ראינו עליונות, דיברת על משחק טוב, אני חושב שאני לפחות במשחקי גביע, בדרך כלל הדופק שלי ל-200, מלחיץ אותי הסיטואציה הזאת. אבל לא היה פה הבדלים ממש ענקיים, זאת אומרת אחרי הגול שסתיו היה בערך עד הגול בדקה 82 או 83, היה משחק שהייתי מכנה אותו מפוזר, לא יותר מזה.
היה גם כמעט שוויון, אגב.
בעיטה למשקוף, כן, זה יכול לקרות, אבל הם לא הגיעו למצבים ממשחק נע.
אני חושב אבל בקטע הזה של הרכב, שהצלקת של לפני שנתיים, שבו הצוות קיבל בראש, שבעונה באמת שבו היינו מפוצצים בכישרון, והיה באמת, מבחינה היפותטית, היה אפשרות לרוץ עם קבוצה באמת טובה, ואז נתקענו דווקא, לדעתי באותו שלב, עם הרכב משני נגד אשדוד בחוץ. אני חושב שהם הפנימו את הקטע הזה, וגם בגלל זה שמו באמת את ההרכב הכי חזק.
אז בואו נשאל שאלה היפותטית. אתם בעמדת המאמן. עומס משחקים כזה גדול. אתם נשארים עדיין עם אותו הרכב? למרות שיש נס ציונה ביום רביעי, ואחרי יש בני יהודה ביום ראשון?
אם אני ממשיך את הקו הזה, אז אם המשחק נגד נס ציונה לא היה במרחק של 5 ימים, אז היה לי יותר כאב ראש. העובדה שזה 5 ימים, 5 ימים זה אמור להיות מספיק זמן בשביל שאותו הרכב ינוח ויהיה מוכן מכל הבחינות. פחות מזה זה...
אני חושב שגם זאת הסיבה שנראינו ככה. זה ברור לי שזו הייתה הוראה מהמאמנים. אנחנו אמנם פותחים בהרכב החזק ביותר, אבל אנחנו מגיעים למשחק שבו אין לנו מה להרוויח מול קבוצה שאין לה מה להפסיד. אנחנו משחקים מול קבוצה שבשביל רבים מהשחקנים שלה זה המשחק הגדול בקריירה שלהם. הם באים בטירוף. ואנחנו צריכים רק לעבור את המשחק הזה בלי פציעות, כי אנחנו באיזשהו מומנטום בליגה ואנחנו רוצים להצליח בליגה, ורק לעבור את השלב הזה. בגלל זה אני מעריך שזה גם היו הרעות מהמאמנים. הגול של סתיו היה מעולה, כי הוא בא בשלב מאוד מאוד מוקדם. אנחנו ידענו שהמשחק הולך להיראות כמו שהוא הולך להיראות. שמרו על עצמכם, אל תיפצעו, אל תעשו שטויות, שמרו על שער נקי, מתישהו הם יתעייפו, ואנחנו נצליח לעבור את המשחק הזה, בלי פצועים, בלי מורחקים, כדי שנוכל לצלוח את המשך הליגה. זאת הסיבה לדעתי שמלמד הוחלף בשלב מוקדם, אם אני לא טועה, כי כרגע אין לו תחליף, כי פאטוס עדיין פצוע. זאת הסיבה שמלמד הוחלף, כדי שהשחקנים שכרגע אין להם יותר מדי אופציות אחרות בהרכב, יוכלו להיות קשירים כמו שצריך לנס ציונה.
תראה, כשביום חמישי בערב, ראיתי כפר סבא מול כפר קאסם, וכפר סבא עלתה קבוצה יחסית מוגבלת, ועלתה עדיין בלי השחקנים היצירתיים שלה. היא עלתה בלי יוסף, החלוץ, היא עלתה בלי עומר פדידה, ואופיר חיים הכניס אותם רק אחרי שנכנסו לפיגור. ואני הסתכלתי ואמרתי, וואו, כאילו, ועלו עם שוער שני, אמרתי, רק שאנחנו מחר לא נעשה את הדבר הזה. וממה שאני מבין, זה הוראה מגבוה, הוראה של אייל, שגביע המדינה זה ערך עליון. כלומר, עולים עם כולם, עולים עם דני עמוס ולא עם אלקסלאסי, לא שהוא שוער לא ראוי חלילה, אבל מעבירים איזשהו מסר. וכשאתה אומר, אוקיי, יש לנו רצף משחקים, מה זה רצף משחקים? יום שישי שיחקנו, 5 ימים אחרי זה, זה לא... אמרו להם, טוב, שתו מים, עכשיו אתם עולים מול נס ציונה. 5 ימים לשחקן מקצוען?
וחמישה ימים אחר כך.
בטח שהם שיחקו מול קבוצה שמורכב משחקנים חצי חובבנים. כלומר, אם אתם לא מסוגלים 90 דקות מול קבוצה חצי חובבנית, וחמישה ימים אחרי זה מול נס ציונה, ששיחקה בעצמה 120 דקות בדיעבד יום אחרינו. כלומר, בוא ניקח את זה בפרופורציות, וגם אחר כך יש 4 ימים עד בני יהודה. זה לא עד כדי כך עומס.
אפרופו נס ציונה עם הרכב שני.
נס ציונה לא עם הרכב שני, כי נס ציונה, המטרה שלהם, העונה, היא להישאר בליגה. והם כרגע, מקום אחרון, אם אני לא טועה, או אחד אחרי.
לא, מחרונים.
מקום אחרון.
בוא נגיד, זה לא השבוע קריסמס בפרמייר ליג.
נכון. אבל נס ציונה, מבחינתם, הגביע הוא לא מטרה, הוא נטל. והוא מכבי נתניה, גביע המדינה, הוא חלק מהמטרות העונה. גביע ופלייאוף עליון. מכבי נתניה לא יכולה להרשות לעצמה בחודש דצמבר לעוף מול קבוצה בליגה א', נס ציונה יכולה להרשות לעצמה כי הם סופרים בסופו של דבר בחודש מאי, נשארנו או לא נשארנו.
אני רוצה להתחבר לזה ולהגיד שהלוואי ונפסיק לשיר את אותו שיר, כי הליגה חשובה לא פחות מהגביע. זאת אומרת, אם אנחנו מועדון שרוצה להתקדם קדימה ולעשות את הקפיצת מדרגה הזאת,
בהצלחה עם זה.
בדיוק. זה לא צריך להיות, זה לא רק הגביע.
אנחנו קהל שרוצה תואר ולא ראה תואר. אני לא מסכים עם השיר אגב. ניר אומר את זה הרבה והוא צודק. הגביע, כל קבוצה, הפועל רמת גן וסכנין, הרבה קבוצות שאנחנו ראינו לוקחות תואר ולא אנחנו, את הגביע, וירדו ליגה באותה עונה, או עונה אחרי, או... זה לא מסמל איזשהו... זה מסמל ריצה יפה במפעל מרגש, אך בלי קשר לאיכות הקבוצה יותר מדי. ולכן אני מסכים איתך שהליגה חשובה מאוד.
מעולה. אז בוא נסכם רגע את המשחק הזה, ונשאל אתכם מי המצטיין שלכם במשחק הזה.
מול טירה?
כן.
בעיניי רואי קיאט.
אני יכול להגיד גם רואי קיאט, וגם גבי, שראיתי אותו גם כן פשוט לא מפסיק לשגע אותם, גם נראה לי שהיה מהטובים.
לא ראיתי מצטיין חד משמעית, אני פשוט שמח שסיימנו את המשחק, בלי פצועים, בלי מורחקים, אנחנו יכולים להמשיך הלאה כמו שצריך.
בדיוק, אני מתחבר להודעה שהתכתבנו לפני המשחק, אז 1-0 מגיל, בלי פצועים.
בדיוק.
ונמשיך הלאה.
ואם אפשר... קצת יותר תחינה, בבגט, זה היובש הזה, הוא קשה להשתלט עליו, זה לא כי אני...
נורא.
אני בטוח שיש הפקת לקחים במזנון.
זה מה שסיפרו, אני אישית לא אכלתי.
אחרי הפקת לקחים במזנון. משהו לקחת איך אגב מהמשחק הזה, או שיאללה, שחררנו, ממשיכים הלאה?
אני לא יודע אם יש מה לקחת מגביה, בגלל מה שגביה מייצג, שזה מין נוקאוטים שמבחינתך גם לתת 1-0, אבל עצם העובדה שאתה ממשיך בקו הזה של... גם אם זה מול טירה, להמשיך לא לספוג ולהפקיע, יש לזה מומנטום, ויש לזה גם אפקט מנטלי.
אני חושב שיש מה לקחת, לא מהמשחק עצמו, אלא מעצם העובדה שעלינו ברכב חזק במשחק יום שישי באחת בצהריים מול קבוצה מליגה א', זה מסר לאוהדים בעצם, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות השנה, אנחנו לא מתכוונים לוותר, לעלות שלב אחד יותר בגביע.
והמשה לא כבש.
ודבר נוסף, אשכנזי ואזולאי, נגולים לשחקנים שמגיע להם, ואני חושב שזה גם יעזור להם, אזולאי נתן אתמול משחק מצוין, למרות שזה קבוצה מליגה א', זה היה משחק עם קר דשא, כמו שאמרנו, לא קל, הוא שמר על חלוץ מאוד פיזי, זה היה נראה מין משחק ליגה שנייה שלישית קלאסי כזה, הוא היה ראשון לכל כדור, כינח גם בשער, מבסוט בשבילו. קטלתי אותו המון ואני מבסוט בשבילו.
לגמרי, לגמרי. השערים מאוד חשובים והשחקנים שכבשו אותם באמת, כמו שאתה אומר, נורא חשוב. אנחנו מתקרבים לחלון של ינואר, ואנחנו באמת רואים כמה שחקנים שהמעמד שלהם במכבי נתניה לא הכי ברור. ואני אשאל אתכם אפילו לפני שאנחנו נדבר על אותם שחקנים ספציפיים, איזה עמדות או עמדה או עמדות מכבי נתניה צריכה חיזוק נכון להיום?
הייתי שמח לראות פה חלוץ נוסף. ואני חושב שבלם זה משהו שאנחנו ממש ממש צריכים. וכרגע במידה ומישהו עוד עולב אותי אם לא משחקים, אני לא רואה מי נכנס. כלומר אתמול בגבי נכנס גולוברט, וזה לא שחקן שצריך לקבל דקות כרגע לדעתי. כלומר אם החלטתם שהוא לא בתוכניות, אל תכניסו אותו בגלל שאין ברירה. הייתי רוצה שיהיה לנו עוד בלם אחד, או עוד איזשהו מגן בלם שיכול להיכנס, גם טורג'מן זה לא זה, עם כל הרצון הטוב. כלומר, חוליית ההגנה צריכה לפחות שני שחקנים, בקישור אנחנו די עמוסים, אבל שני שחקנים בהגנה וחלוץ, אם אפשר.
אם אני מסתכל על הסגל שלנו, אז בעיניי לפחות, מגן שמאלי דיברנו, בלם, כל עוד גולוברט עדיין פה, פחות קריטי לי להחתים בלם כרגע, אבל קשר יוצר כשהמשחק שלנו תקוע, חסר לנו, וחלוץ, באמת, כמו שאתה גם נגעת בזה. זה בעיניי העמדות שהייתי שמח למצוא בהם משהו, למרות שינואר, כאילו.
יש בלם שמאוד רוצה לבוא, למכבי נתניה, אם זה באמת יקרה במקום גולוברט, לדעתי זה יכול להיות מצוין. שיר צדק, אני יודע שהוא מאוד רוצה להגיע למכבי נתניה, זה תלוי בשחרור של גולוברט, וזה לדעתי יכול להיות שיחוק שיכול להקפיץ אותנו מבחינת ניסיון ו...
אז רגע, אז באמת בוא, דיברנו באמת על רגע העמדות, אז בוא נדבר באמת על שמות, אני מדבר על שיר צדק, דיברו על סירושטיין, אלה השחקנים שמכבי נתניה צריכה כדי לעשות קפיצת מדרגה?
לטעמי כן. כלומר, דיברו פה על סירושטיין וככה, מה זה דיברו? קודם כל, ממה שאני יודע, ממה שעוד כמה אנשים ככה כתבו שהם מכירים את אייל, בכלל לא פנו לסירושטיין.
אוקיי, זה משהו
אבל,
אחר.
אבל מעבר לזה, בוא נגיד שכן פנו, אני זוכר אותו באשדוד כשחקן טוב, גם בביתר הוא היה שחקן טוב.
מה זה טוב? שנייה, רגע, אנחנו מדברים על ביתר, והבן אדם לא שיחק בסופו של דבר בעונה האחרונה שלו שם, הוא לא היה מספיק טוב כדי להיות בלם, הוא היה קשר אחורי. אבל השאלה היא...
אני לא יודע באיזה כושר הוא היום, לא, באמת, אני לא ראיתי אותו היום, אז אני לא יכול להגיד לך באיזה כושר הוא היום.
השאלה אם הוא השחקן שאם מכבי נתניה מכוונת למעלה, או רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת שדיברנו עליה בתחילת העונה, אם זה, אם אלה השמות שמשפרים אותנו.
אני חושב שאם אתה משחרר את גולוברט, כלומר, מה זה לשחרר? לשחרר זה כמו שניב היה פה ודיבר על זה. לשחרר זה אומר למצוא לו קבוצה, זה להגיע אותו להסכם של, של, של פיצוי, וזה שחקן עם מסכורת יפה. אם יצליחו למצוא לו מחליף, להביא לפה את שיר צדק, לדעתי, זה יכול להיות שדרוג. כי זה לא שחקן שהיום נמצא בכושר לא טוב, אלא זה שחקן שהוא... הסיטואציה שלו בבאר שבע מונעת ממנו היום מלשחק.
לא, בדיוק, אבל הוא לא משחק, הוא לא בכושר משחק.
נכון, לדעתי הוא יכול לעזור, אמרנו זה גם על רועי קאט. ורועי קאט בסופו של יום עוזר לנו.
מדובר בבלם נבחרת.
לדעתי, אם מתייחסים שנייה אחת לעמדת הבלם, העניין עם גולוברט, אני איתך, זאת אומרת, מאוד עצוב לי שזה לא קורה, בין אם זה בגלל קפריזות של, של השחקן וכל מיני עניינים, או איזשהו חוסר... התאמה לקבוצה, אבל אני באמת לא מבין כל כך למה הוא נכנס בסיטואציה שהוא נכנס, ואם הוא לא אמור להיות בקבוצה, אז חבל בכלל שזה קורה. לגבי שיר צדק, בכלל לא שמעתי את זה. זה פעם ראשונה שאני שומע שהוא מועמד, כאילו, שמישהו מדבר עליו, ולגבי סירושטיין, אז אני איתך, זה לא חיזוק, זה חיזוק ינואר, זה מה שזה, זה חיזוק ינואר.
אני אגיד לך משהו על שיר צדק ממקורות זרים. בקיץ היה דיבור, ומכבי נתניה החליטה שהיא הולכת על שני בלמים עם שכר גבוה. כלומר, כשמכבי נתניה מחלקת את העוגה של התקציב, אז אומרים, אוקיי, בהגנה יש לנו, נגיד, תקציב לשניים עם ככה high salary, ובקישור אתה אומר, נגיד, יש לך את אלמוג וקיאט, בהתקפה זה פאטוס, אין לך פה הרבה שחקנים שמרוויחים בוכתות. ובהגנה בחרו שניים כאלה, וזה היה טים, וזה היה גולוברט.
אגב, סליחה שאני כותב, אבל גם בורחה הררה, לדעתי, זה שזה כרגע כבר משוחרר, לדעתי גם היה על חוזה די גבוה.
אני לא יודע בדיוק עד כמה, אני יודע אבל שזה בעיקר גולוברט וטים. ואי אפשר היה להביא לפה את שיר צדק, למרות שבקיץ היו כמה ניסיונות, גם של השחקן, גם של... נגיד לך, גם עוד כמה שחקנים שדיברו וניסו להביא אותו.
אוקיי.
זה שחקן ששיחק פה בנוער, שמאוד רוצה לבוא למכבי נתניה, שנמצא בסיטואציה קשה מאוד בבאר שבע, והוא רוצה את המעבר לדעתי. והיום זה תלוי לדעתי בשחרור של גולוברט. אם גולוברט ישוחרר, סיכוי טוב שהוא יבוא.
אני... טוב. גולוברט הוא שחקן, בעיניי הוא בלם מאוד 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 אינטליגנט. יש לו הרבה מאוד כדורגל. מרגיש לי שמאז שחזרנו מהפגרה, הליין של ההגנה שלנו הוא ליין של לוחמים. הוא לא לוחם. הוא היה אמור לקחת חלק במשחק ההתקפה, להיות עוד אופציה שיודע לתת כדורים מתוחכמים, עם קצת קלאסה. לא נראה לי שזה הכיוון שאנחנו הולכים עכשיו. נראה לי בכל מקרה שהוא הולכים לשחרר אותו. אני מאוד מעריך את שיר צדק, אני חושב ששיר צדק הוא בלם מצוין. יחסית לליגה הישראלית. אבל השאלה, אם אתה מביא את שיר צדק, הוא לא בא להיות פה שחקן ספסל. ואם אתה מביא את שיר צדק, זה אומר שאתה לוקח את דולב אזולאי, בלם ילד, צעיר, שעושה עבודה יפה ומתקדם מאוד, ומחזיר אותו לספסל. השאלה אם זה משהו שאנחנו חושבים שכדאי לעשות, לקחת בלם שעושה עבודה לא רעה, ואפילו טובה, ולהרוס לו את העונה. נקרא לזה ככה, או להביא בלם נוסף, מחליף כמו סירושטיין, או להחזיר את הבן העובד מאשדוד, משהו כזה שיהיה בלם שיהיה מחליף לטים ודולב שעובדים יחד יפה.
בעונה כל כך ארוכה, גם אם תביא לפה ארבעה בלמים בטופ לבל, הם יוכלו לבצע רוטציה. יש לך רכות, יש לך צהובים, דולב לדעתי עם ארבעה צהובים היום,
הרחקות בהיה...
יש לך, יהיה לך עוד הרחקות, יהיה לך עוד פציעות, יהיה לך אומס, שלושה בלמים בכירים, זה המינימום שקבוצה של פלייאוף עליון צריכה לדעתי. כלומר, אם יהיה לך פה את שיר צדק, אזולאי וטים, אם אנחנו עושים את אזולאי כשלישייה מהשלישייה הזאת, לדעתי זה המינימום. כלומר, אזולאי לא ייפגע מזה. יהיו לך עוד הרבה משחקים שהוא לא יוכל לשחק, או טים לא יוכל לשחק בגלל פציעות או הרחקות, ואז מה תעשה? אתה חייב מישהו, אם יש לך את הפריבילגיה שהמישהו הזה יהיה שחקן כמו שיר, שעל פניו היה מוכת גול עוברת, כלומר, עדיין הייתי צריך פה שני בלמים בכירים, אז אולי הוא משלים. אתה עדיין תקוע כאילו על תקן של חוסר בביג שוט הזה, ואין לך את זה.
טוב, אנחנו יכולים להתווכח עוד הרבה, אבל נראה לי שיש עוד עמדות שצריכות חיזוק.
אני עדיין לא יודע אם שיר צדק בכושר הנוכחי שלו, הוא בלם מוביל בליגת העל, מבחינתי זה עדיין סימן שאלה, ואם מכבי נתניה רוצה לעשות קפיצת מדרגה, זו שאלה שהיא צריכה לבחון.
ועוד דבר אחרון לגבי זה, לא בטוח שהוא בעצמו יגיע עם איזושהי מניירה של אני מגיע כחלק בחוזה שלי כשחקן מוביל, בסיטואציה הקיימת.
הוא מגיע מהיציאה, נראה לי שכל דבר יהיה שיפור.
זה, כן, זה מה שהתכוונתי.
דיברנו על גולוברד באמת, שנכנס לחמש דקות בגביע, ניקו שבכלל לא שיחק, השם שלו עולה בתקשורת ביחס להפועל תל אביב, או נראה שהוא קצת בדרך החוצה, למרות שראינו את זה גם בתחילת העונה, ובסופו של דבר הוא כן מצא את עצמו בסגל איכשהו. מה זה, הפעם אנחנו ניפרד?
מרגיש שכך זה הכיוון, אנחנו משחקים עם קשר אחורי אחד, יש לו מחליף מצוין, לא עושה רושם שניקו חלק מהרוטציה של המאמנים, שחקן יותר מדי טוב בשביל לעבור בעיניי, אני מאוד אוהב אותו, אבל הוא לא מתאים לשיטת המשחק הנוכחית של נתניה, ואני חושב שאפשר לאחל לו בהצלחה.
דווקא ליהלום, שחזרו ליהלום, זה דווקא בעיניי היה תמו, אבל בשיחה שהייתה לי עם דניאל, שלא לציטוט.
אבל אתה מצטט.
כן, בדיוק. אז השערה שלא הייתה, בגלל שבאמת אמרתי, אני לא מבין מה קורה, כאילו גם בפציעות, הרחקות ומשחק רודף משחק, הוא לא שותף, והוא אמר לי, יש מצב שהוא ממש עצבן את הצוות באיזושהי צורה, שהם כאילו ממש דוחקים אותו.
שמע, הוא לא גרזן. הוא לא אלמוג, הוא לא סתיו פיניש. הוא לא גרזן, זה התפקיד שמיודו, הוא לא יכול להחליף את גבי, הוא לא יכול להחליף את אביב אברהם.
הוא יכול להחליף, לדעתי הוא יכול להחליף את אביב, באיזושהי קונסלציה. אבל שוב, זה, אתה יודע, אנחנו לא משחקים מנג'ר בסוף.
נכון.
זה מה שזה, ומגן שמאלי באמת, דיברנו על זה שקצת, זה מידע שצריך חיזוק, יש פה איזה מגן שנבחן, לא יודע מה בסוף ההחלטה שתתקבל לפניו. לגביו, אבל זה בהחלט עמדה שמצריכה חיזוק, ולפני שאנחנו סוגרים את הנושא הזה, או את הדיון על זה, נראה לכם מוזר שגבי מחליף סוכן באמצע חוזה?
אני רק רוצה שיחתימו אותו להרבה זמן, שאנחנו נפסיק להיות תחנת מעבר. מאוד רוצה שאם הוא יעבור מפה, אז כמו פעם, רק לאירופה.
גבי חתום פה לא עוד שנתיים וחצי. זה שהוא החליף חוזה, זה נהדר. זה דברים שהוא עושה עם עצמו, וזה האחים קצב ידועים כסוכנים איכותיים וטובים. אם ירצו לשחרר אותו לקבוצה אחרת, אני מניח שיש לו סעיף שחרור גדול. אני לא חושב שזה צריך להטריד אותנו.
אני חושב, יש משהו חשוב שאני חושב, אנחנו צריכים בתור קהל להבין, שאנחנו ישר מתחילים לחשוב למה הוא החליף סוכנים, ועכשיו הוא רוצה לעזוב, ויש לו הצעות, ואני לא יודע מה, והנסיך שלנו פתאום, אם הוא ייתן משחק שניים, שלושה גרועים, פתאום יתחיל לקבל את הצעקות מהיציע, לך, תעבור, אנחנו ידועים כקהל עם פתיל קצר בנושא הזה, אני חושב שמאוד כדאי שנשמור על אורך רוח. הילד הוא הנסיך, וצריכים לתת לו את הקרדיט על זה.
אני מקווה שהם סוכנים טובים כל כך, שהם סדרו לו חוזה יותר גבוה במכבי נתניה.
אמן.
אז זה באמת הנושא הזה, ובואו נדבר קצת על המשחקים הקרובים שלנו. ביום רביעי הקרוב, בשעה 7, אנחנו פוגשים את נס ציונה במושבה, אחרי מקרוב אליך הביתה. שמגיעה למשחק הזה, פחות בליגה, אחרי שהפסידה בגביע למכבי חיפה, פחות בליגה עם קצת רוח גבית, אחרי טקו בבלומפילד, ושער ראשון בעצם לרשת של מכבי תל אביב, שאותו כבש אפרופו אלעד שחף. אם אנחנו לא הצלחנו, אז לפחות מושאל שלנו הצליח להטביע את חותמו בבלומפילד החדש. להזכיר בסיבוב הקודם, באמת, הם לא היו כל כך במשחק, נאמר זאת במילים עדינות, ולדעתי אנחנו נראה משחק שונה ממש מהסיבוב הראשון ומהשלישייה שנכבשה שם. מה אנחנו הולכים לראות במשחק הקרוב?
שני משחקים קשים.
חכה, נגיע, חכה, נגיע למשחק השני.
אני בכוונה מתייחס אליהם כשניים, כי הם מאוד דומים בעיניי. כלומר,
שתיים עם כתום.
שתי קבוצות בכתום. נס ציונה זו קבוצה שעברה איזשהו תהליך מתחילת העונה. כלומר, בהתחלה הם שיחקו טוב והפסידו, והחמיאו להם, ובדרך כלל זה קורה למועדון לאורך שנים. כלומר, בונה לעצמו תדמית של קבוצה נחמדה, קבוצה רעה, קבוצה מגילה או קבוצה אטרקטיבית. אז הם בעצם אמרו, טוב, אנחנו קבוצה שדי חדשה בליגת העל, אנחנו עלינו לפה אחרי הרבה מאוד שנים, אנחנו נעשה תהליך מזורז. כלומר, אנחנו נראה איך שנראה בהתחלה, ואז אנחנו מיד נהפוך לתדמית השנייה.
כל זה בעונה אחת.
בדיוק.
זה בסיבוב.
איזשהו קיצור תהליכים. אז אם הקבוצה הזו נראתה כמו שנראתה בתחילת העונה, בסיבוב הראשון, אנחנו מקבלים קבוצה שונה לחלוטין, אנחנו מקבלים קבוצה שבמשחקים האחרונים, קבוצות באות מולה, בראייה או בחשיבה של נס ציונה של לפני 3 חודשים, אבל בפועל הם מקבלים מוצר אחר, הם מקבלים נס ציונה חזקה, ממושמע טקטית, שכבר למדה מהניסיון של השערים שהיא חטפה והיא יודעת, נגיד, אוקיי, ראיתי משחק שלהם מול הפועל חיפה, שהחלטת שופט שערורייתית מנעה מהם שם את הטקו, שרקו להם פנדל לא מוצדק דקה 96.
משפחת שכטר.
משפחת שכטר זה אנשי הצפרדיה. עכשיו, ראיתי אותם מול מכבי תל אביב, נראו טוב, ראיתי אותם בכמה משחקים ש... מול באר שבע כמובן, כלומר מול באר שבע הם הפגינו שם יכולת מנטלית, חטפו גול דקה 90 ועוד נתנו עוד אחד, יהיה לנו משחק קשה מאוד. אני חושב שזה מסוג המשחקים שתלוי בנו. כלומר, אם אנחנו ניתן את השער, המשחק יהיה הרבה יותר קל, אם לא אנחנו נלחץ, אנחנו גם עשויים לספוג, ומהר מאוד המשחק הזה יהפוך למין לחץ כזה של דווקא במשחק הזה אתם מפקששים, כלומר אחרי מכבי תל אביב, הפועל חיפה, אחרי כל הפועל תל אביב וכל הדברים האלה, משחק שהוא מוקש, מוקש גדול. שוב, כל הלחץ עלינו, צריך לדעת איך להכריע אותו ב... לכבוש ראשונים פשוט.
זה מ-0-0?
לדעתי, במשחק הזה, לא יודע מה יהיה, אבל בהמשך למה שאני אומר, במשחק הזה חייבים לנצח. אני אומר חד משמעית. במומנטום שבאים, צריך לבוא באותה גישה, באותו מומנטום, באותו לחץ, באותו התנפלות, ובאמת לצאת מלואה של תותח ולקחת את זה, כי בני יהודה זה הפסד בטוח ואי אפשר לנצח את בני יהודה בחיים. סתם
איש הנחס,
כאילו פשוט בני יהודה באמת זה כאילו לא באים
למשחק
הזה, לא באים למשחק הזה בניתוח מקצועי, באים בסיטואציה של תעזבו אותנו, כאילו אתם קבוצה שנתן אירוע בני יהודה פשוט או מתעייפת, פוחדת, חסת ללחץ.
שאלתי אותו על נס ציונה, והוא עונה לי על בני יהודה.
אמרתי ישר, חד משמעית, חייבים לעלות, וצריך לנצח, ולדעתי גם יעשו את זה.
האמת שזה מתחבר אצלי למשהו שגיסי שועד הפועל תל אביב, לפני עשור, כשחיפה והם היו יריבות ומשחקים בקריית אליעזר, אמר לי בקריית אליעזר יש שתי אפשרויות, או להפסיד או להפסיד בגשם. אז זה קצת כמו נתניה בני יהודה, כלומר, אתה יודע כמה ייגמר, השאלה רק מה מזה גביר.
אנחנו נכנסים לרצף של משחקים מאוד מאוד מכריע, כי זה רצף משחקים שעל הנייר אנחנו, למעט בני יהודה, אנחנו קבוצה טובה יותר שצריכה לקחת את הנקודות. כיוון שאיבדנו הרבה מאוד נקודות שלא רצינו לאבד בסיבוב הראשון, ואנחנו רוצים להבטיח פלייאוף עליון, המשחקים האלה אקוטים, אחד-אחד. וצריך להתייחס אליהם כל אחד ככה. נס ציון המשחק סופר קריטי. כמו כל משחק שאנחנו רוצים בעצם להבטיח את הפלייאוף העליון.
אחרי תחילת עונה, כמו שאנחנו התחלנו, כל משחק עכשיו חשוב. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע למאזן נקודות שצפינו אותו בהתחלה.
לא יכולים להרשות לעצמנו איבוד נקודות. בדיוק. בני יהודה...
בעיקר בנס ציונה.
כן, בדיוק. בנס ציונה משחק חשוב. בני יהודה, אנחנו יודעים מה הולך להיות. אנחנו חווים את זה כבר 3 עונות. 3 בלמים מול שיטת היעלום. קשה לנו עם זה. נקווה ל-0-0 ויותר.
אז רק נגיד שהשנה, נניח בני יהודה, בניגוד לשנים שעברו, שהיה להם חוד נורא קטלני, וזה התבטא בכיבושים שלהם ובהתקפות מעבר, הנקודה החזקה נכון להיום בבני יהודה, זה חוליית הקישור, עם סורו ועם טמבי, שבקונסטלציה מסוימת היה אמור לנחות פה שנה שעברה, אבל איכשהו הגיע לבני יהודה, והאתגר שם יהיה במרכז השדה, וביכולת שלנו למנוע מהם להגיע להתקפות מעבר אלה ששמות את זנתי או את דורז'אן, שזכור לרעה.
דורז'אן החלוץ הכי טוב באירופה.
בעולם.
שנה הבאה הוא לא פה.
בגלקסיה. אם יש משחק מול החייזרים, מי שמצליח זוכה בכדור הארץ, אני שם את דורז'אן חלוץ.
חד משמעית.
עם כדור מקאסה אבל. בכל אופן, משחק סופר קשה, ובאמת אנחנו נימדד שם, בוא נגיד, ביכולת שלנו באמת לעמוד מול קבוצה שהיא בלבל שלנו, נקרא לזה, בהתפתח הנסיבות של העונה הזאת, בוא נגיד שכנראה שחשבת שאני...
מתחרה משמעותית על המקום, בעצם. בוא נגיד שיש ארבע קבוצות שאולי עוד מעט יבטיחו את מקומנו בפלייאוף העליון, אנחנו, הפועל חיפה, בני יהודה, זה השלוש קבוצות, על השתי מקומות הנותרים.
דברו איתי בתוצאות.
מול נס ציונה, 2-0 לנו.
רק מול נס ציונה?
נעשה סבב.
1-0 לנתניה.
מישהו ייתן תיקו, נעיף.
3-1 לנו, וזה יהיה כמו נגד הפועל, במשחק הזה שלא נראה שאנחנו באיזשהו מצב... מרים עליונות, אבל פשוט בגלל שבתקופה האחרונה אנחנו כן קלינים, וכן מצליחים לכבוש, אז אני רואה כזה 3-1 כזה.
2-1 לנו. בני יהודה.
5-0. שלושער של דורז'אן, בישול של דורז'אן, ועוד מסירה של דורז'אן שפוגעת באבוקסיס ונכנסת.
עד משמעית.
וזו הגרסה האופטימית שלי למשחק.
0-0.
0-0 או 1-0 מרגיז שזנתי דקה 82 מטעות שלנו בהגנה.
אני גם הולך על טקו. נעשה 1-1 שלא נשתעמם מדי. אבל בואו נחזיק אצבעות ונקווה באמת משהו יותר כיפי. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ולדרג אותנו באייטיונס ובפלטפורמות השונות. וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו לו שעדיין לא שמע. נצא להגיד תודה לניר.
תודה רבה, כיף תמיד.
אוריאן.
תענוג.
לחמי.
תודה, ויש לכם פה מקום מדהים. יופי של מקום.
הקדמת את השורה הבאה שלי, אז אני רוצה להודות לך גם על ההשתתפות וגם על האירוח פה באולפן סאונד 41. אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מעולה.